הלו,
היי אבא, מה שלומך? צהריים טובים.
ברוך השם, מצוין, מה קורה?
יופי, נהניתם אתמול? אנחנו נהנינו.
כן, היה נחמד.
אבל שגית הכינה מלא אוכל.
כן, זה מה שהיא עושה תמיד, אתה חביבי. אתמול היא עבדה אולי 12 שעות מהבוקר, מ-6
מה אתה
שלו.
אומר? זה הרבה עופות וחזה, הבילוי הזה.
לפני זה היא עבדה במוצאי שבת 3-4 שעות, וביום חמישי גם כן כמה שעות.
כל הכבוד למה אני אגיד לך.
נכון.
אבל גם אוכל טעים, אבל זה גם הרבה, כאילו העוף הממולא הזה שהיא עשתה,
כן.
אז זה כאילו עבודה, זה לא כאילו לזרוק את זה לתנור.
נכון.
כן.
תשלח לה וואטסאפ, תגיד לה יש כוח, כמה זה היה יפה וטעים.
כן, אני אשלח לה. טוב, מה עוד? הזמן נתנאל בן 40, אחי הקטן.
הוא לא כל כך קטן, יש עוד יותר קטנים.
יש עוד יותר קטנים. כן, הרב בזק נפטר.
שני אחים בתוך
כן.
שבוע.
לא, תוך
שני אחים
10 ימים.
בתוך. בסדר, לא.
הוא קם מהשבעה כבר.
כן.
זה יואב מספר לי.
הוא לא ידע שאח שלו נפטר, אבל כן.
לא אמרו לו, הוא לא ידע?
לא, הוא יכול להיות בסוף.
טוב, יואב אמר, איך אני יודע? כי יואב אמר, אני יודע, אח של מישהו נפטר וזה. אמרתי לו, יואב, איך אתה, כתבתי לו בוואטסאפ, איך אתה יודע הכל? הוא אומר לי, אני הנכד של סבא שלי.
תראה, הרב שלו, אמנון בזק, הוא הבן של האח שנפטר.
כן, אני יודע, זה אני יודע, כן.
בסדר, אז הוא יודע. והם דומים היו, והם היו גרים אחד ליד השני, והם היו מתפללים כל השנים, שהיית רואה אותם ביחד, לא ידעת מי ומי, זה מדהים. הוא היה השופט הכי צעיר במדינה, כשמינו אותו ב-1954.
כן. 54?
1954 הוא מונה לשופט.
זה היה מאוד מפוגר. כשהוא נפטר.
מאוד צעיר הוא היה.
לא, כשהוא נפטר.
94.
כן.
עושה חשבון, 94, כמה שנים עברו מ-1954?
מ-1954 עברו 63 שנים, 65 שנים.
למה עברו
65 שנים, מ-54 עד עכשיו זה 65 שנים.
54.
50 ועד 2004 זה 50.
כן, ועוד
כבר 15, זה 65.
64. 65. אז 64 שנה, היה בן 30 שמינו אותו להיות שופט.
וואו, באמת זה קצת. למה? אני לא חושב שגם אחריו לא היה.
כן, נכון.
לא, היה בטח איזה, כן.
לא, לא חושב. מגיל 30? זה מדהים.
תגיד לי משהו, אבא, מעניין אותי דעתך על הסיפור הזה של ביבי, אתה לא אמרת אתמול כלום.
מה יש לי להגיד? אני לא יודע.
מה אתה, כאילו, אני מתפלא מכל הסיפור הזה, כלומר, אם מנדלבליט אומר את זה, אז אולי יש משהו, אתה יודע? רק באופן אישי, מנדלבליט, כאילו, לא כל החבר'ה האחרים שם, אבל מנדלבליט הזה הוא נראה בחור רציני, אתה יודע, הוא...
גם אחרים רציניים, זה לא נכון, תשמע, הוא... הבעיה היא אחרת, יש עניין של מדיניות, אתה יודע מה זה? זה אני אמרתי כבר לפני 40 שנה. יש מה שנקרא שלטון החוק. מה זה שלטון החוק? אדוני, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, יש חוק, והחוק הוא השולט.
כן.
הבעיה היא שהחוק הוא לא בן אדם, הוא לא יודע להגיד שום דבר. אז יש מי שמפעיל את החוק.
אז בסופו של דבר הוא בעל הכוח.
אז זה בעל הכוח, בדיוק. עכשיו מה קורה? פקד המשטרה שהוא עוקף את החוק, נכון? הוא נציג החוק.
כן.
הוא עוקף את החוק. אז המפקד של המשטרה בבוקר קם ואומר, היום חבר'ה אני רוצה שתסתובבו כל מקום שיש סימן עצור, תשימו מערה ותעצרו את השוטרים, תעצרו את העוברי חוק.
ומחר הוא אומר אל תעשו את זה, אז מה? הוא
אומר אל תעשו את זה מי שעבר את הפס הלבן. ומי שעובר היום בעצור, החוק שולט עליו. תיאורטית, כן, אבל מה זה, מי שמחליט להפעיל את החוק הזה שהוא השולט, זה מישהו מסוים.
נכון, אבל מנדלבליט לא מבין את זה, אבל מנדלבליט לא מבין את זה.
לא, בטח שהוא מבין את זה, אבל הפרקליטות היא מין גוף כזה ש... ש... הם השולטים, הם מחליטים מה כן, מה לא. אני אתן לך עוד פעם דוגמה שאני תמיד, וזה אני אמרתי את זה לכל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה רמות. זה למדתי בשנת 77-8. הייתי סגן חשב משרד הבריאות, התחלתי את הקריירה שלי, שמה.
כן.
ואני הייתי זה שהכין מכרז, הייתי חבר ועדת מכרזים, שמחריד, מחקונים, ועדת מכרזים לשירותים. כי אתה יודע, השירותים שהקונים במשרד הבריאות הם בקיפים אדירים. שירותי שמירה, שירותי בישול, שירותי כביסה, שירותי מחשב, שירותי לא גם. ויש שירותי טובין, שאתה קונה תרופות, אתה קונה מכשירי רנטגן, יודע מה. אז אני הייתי חבר ועדת, אתה לא יכול להיות חבר ועדה של הקונה, אני הייתי חבר ועדת רכישות לשירותים. משהו אדיר במשרד הבריאות.
כן.
ושירותי כוח אדם, שירותי הסעות, שירותי, אני יודע מה, כל מיני דברים.
כן.
ואני הכנתי במסגרת זו מכרז לכביסה בבתי חולים בארץ.
כן.
עכשיו תשמע, מכרז לכביסה, מכרז פשוט, אתה אומר, כמה אתה רוצה, זה הולך לפי קילו. כמה אתה רוצה לקילו? 6 לירות, 7 לירות, 20 שקל, 100 שקל, זה מה אתה אומר הכי זול? כן, אבל אם תיתן את זה להכי זול, הוא מחבש לך כביסה שנקרא כביסת דמים למשל, יולדות וזה, מלא דם, שתי כביסות על החסדים.
כן.
שמים את זה כל מיני חומרים וזה, זה מנקה את זה, אבל אחרי פעמיים אין לך חסדים.
כן.
אז אחד התנאים שאני הכנסתי, זה היה שצריך להביא אישור ממכון הסיבי, שזה היה פה
אני יודע בדיוק איפה זה, נו.
כשהיום עומד המלון של הבית.
נכון, נכון. זה היה לא ברור לי אף פעם מה זה הדבר הזה, אבל היה שלט כזה קטן, נו.
מכון הסיבים היה שם. ושהם יביאו אישור על טיב הכביסה, מה קורה לסדין. הם עושים כל הניסיונות, 3 פעמים, 100 פעמים, אני יודע מה. וכל מיני דברים כאלה, כלומר זה לא רק היה המחיר, זה גם היה טיב, השירות, במהירות, אבל זה היה העיקר. חוברת שלמה היה, חוברת שלמה. עשיתי אותה יחד בהתייעצות עם עורך דין של הלשכה המשפטית, עורך הדין של הלשכה המשפטית של משרד הבריאות. ויצא חוברת, תשמע למכרזים, לכל הארץ, בתי חולים בכל הארץ, היקפים אדירים זה היה, זה היה מיליוני מיליונים.
כן.
בסדר, יושבים ועדת מכרזים, פותחים את ההצעות, יש הצעה, היה קיבוץ, אתה יודע, כשנסוגו מסיני, אני לא זוכר את השם שלהם, אבל היה נסיגות בתשלומים זה היה, זה לא
כן, היה... כן, נכון, 79, 80, 81, אני זוכר.
קו אחד, היה קו אחד שנסוגו אליו, שהיה קו ישר מאל הריש בצפון, בפינה שם של הים,
כן.
עד לשארם אל שייח, רס מוחמד קראו לזה.
כן.
קו ישר כזה.
כן.
הצד השמאלי, כשמסתכלים על
המזרחי, כל הצד המזרחי נשאר
אצלנו. עוד לא נוסגנו לגמרי.
כי כל היישובים היו שם, לא היה לנו יישובים בכיוון של מצרים.
ימית היה שם, ימית.
כן.
בשטח שלנו, ובצד שני עוד צד שני לא יודע. היה שם, סמוך לימית, היה שם יישוב אחד, קיבוץ, זכרת את השם שלו, שכשדה שאתה מותחת את הקו, בסרגל שהעבירו את הקו, זה חצה את הקיבוץ באמצע.
כן, אוקיי.
אז מה עשו? אז עשו כזה עיגול מסביב לקיבוץ, כדי להשאיר את הצד הזה בתוך המדינת ישראל.
כן.
ומה היה שם בתוך העיגול הזה? זה פצפון כמובן, אבל זה... היה, זה מה שהקיבוץ חי עליו. היה, הם פיתחו מכבסה ענקית שהיה מכבס לצהל את כל הכביסה בסיני.
אוקיי.
כל הסמיכות והאוהלים והסדינים.
זה המון, זה המון. כרצהל היו
כביסים וכוחות שם. ובגד א' ובגד ב'. הם חיו ממכבסה ענקית. ערנית מאוד. אבל עכשיו הם היה להם מסעיות ענקיות, הם היו מביאים את הכביסה לבסיס ציוד, שזה היה בסרפן, בצריפין. אז מחר והם כבר נסעו בנקו את הנסיעות הארוכות האלה.
אמרו ניקח, כן.
אז הם נתנו הצעה לבית חולים, אסף הרופא.
כן.
שזה בדיוק שמה. והמחיר שלהם היה, אני חושב שהיה עוז לירות אז, 4.5 לירות לקילו כביסה. ציון של מכון הסיבים 95 מתוך 100. מעולה. אף אחד לא נתן ציון כזה. ההצעה הבאה אחריו, עם ההצעה הבאה אחריה, שהייתה הכי קרובה מבחינת המכון הסיבים, היה קסטנבאום, קשת, מכבסת קשת, 13 לירות לקילו.
כי הם במילא עשו את זה, אז לא היה לה, כאילו, זה מבחינת
היה... כי גם הרווחים שלהם לא היו כאלה גדולים, הם לא... הם היו קיבוץ נקים, הם לא היו חברה שעושים, אני לא יודע מה.
כן.
כל האחרים היו ברמה אפס, ציון הכי גרוע שיש, 6, 7, 8, אני יודע מה, מחירים של הצעה אחריה היה 7 לירות, 7, 8, כמעט פי 2.
כן.
נו, אז מי הזוכה?
נו, אז מה החלטה?
נו, מה אתה אומר?
לכאורה הקיבוצניקים, נו.
לכאורה בטוח, מה יש פה לדבר בכלל?
כן.
אומרת היועצת המשפטית, לא, ההצעה פסולה.
למה?
למה פסולה? כי אחד התנאים במכרז היה להגיש ערבות למכרז.
כן.
והם לא הגישו ערבות בנקאית, אלא הם הגישו ערבות של חברת ביטוח.
וזה לא היה. אוקיי.
אז אני קפצתי, אמרתי, מה? אני כתבתי את המכרז. איפה כתבתי ערבות בנקאית? אני בכלל לא שמתי לב להבדלים, הייתי חדש בכלל. מה זה משנה? אם הוא היה מבחינתי, ואפילו היה שם, הוא היה נותן לי צ'ק עצמי. אנחנו נותנים צ'ק, 10% מגובה ההצעה שלנו, לא יודע מה,
כן.
כן הייתי מקבל את זה. איפה היה כתוב שחייב להיות ערבות בנקאית?
אז מה היא אמרה?
לא, זה חייב להיות ערבות בנקאית, אחרת זה לא זה, לא חוקי, כן חוקי. אמרתי, אז אתם יודעים מה, אוף, אתם יודעים מה, בסדר. בואו נרים עכשיו טלפון פה מהחדר הזה לקיבוץ, למציעים, נגיד לו, תשמע, אתה נתת ערבות כזאת, ערבות הזאת מבחינה חוקית יש איזושהי בעיה איתה, יש לך 3 שעות, תביא לנו ערבות בנקאית.
אז מה היא אמרה?
לא, זה לא חוקי. למה זה לא חוקי? זה לא שוויוני.
כן, כי אתה פה נותן לו הזדמנות נוספת, נו?
מה זה, יבואו אחרים ויגידו, היית אומר לי? אז אמרתי, אז מה אני אגידו, היית אומר לי, מה? מה? מה, מה, מה הוא יגיד?
כן.
יעלה לו אותו דבר, מה הוא יגיד? אם היית אומר לי, אז מה, היית מגיש חברת ביטוח? מה הוא היה מגיד לי? מה הדבר הזה שוויוני, לא שוויוני? אני אומר לך, אני כתבתי את המכרז, אני הייתי טועה בדבר הזה. אני. לא היה בעלה בדעתי שמשהו לא בסדר בזה, לא עלה בדעתי. וישבתי עם עורך הדין שעברה איתי על הדבר הזה.
לא עזור.
אני אמרתי להם, ובחוץ מזה, איך בכלל אחרים ידעו שיגישו בגץ? אז אמרו לי, פתאום אני מסתכל, אני אומר, אני רואה כבר 3 אנשים יצאו יעני לשירותים וזה, כבר מדליפים מפה את הזה. בקיצור, אני לחד, אמרתי להם, אני, לא, בגץ לא יעמדו, אמרתי להם, חבר'ה, אם יהיה בגץ, אני אעבור לפני הבגץ, אני שמעון נקס לוקח על עצמי, אני אעבור לפני בגץ, אני אגיד להם, רבותיי, אלה היו השיקולים שלי. אני יושב בתפקיד, בחבר ועדת רכישות, אני מתמנה על ידי השר, בתוקף תפקידי כחשב. זה לא בגלל שאני בחור חכם או נבון או נחמד, אלא חשב הוא, בהגדרה, בחוק, הוא אחד מחברי הוועדה, עם זכות וטו. אמרתי להם, אני עמוד לפני בית המשפט העליון, ואני אסביר להם את השיקולים שלהם, ואני אומר להם, אני בתור חשב, התפקיד שלי זה לשמור על הכסף שמשלם המיסים. פה זה עולה לי כל חודש 1.5 מיליון, רק על בית חולים אחד, 1.5 מיליון לירות אולי אז, פער. ואני מצאתי נכון לשקול את הדברים האלה, ואמרתי 1.5 מיליון לירות על תקלה טכנית כזו, שאני בעצמי חשבתי שזה בסדר. אני, אם בית הדין העליון, בית המשפט העליון יגיד לי לא, בסדר. אבל קודם כל לא יגישו בגץ. ואם מישהו יגיש, אני מוכן להגן על זה. ואם בית המשפט יגיד, אז אנחנו נלך לפי בית המשפט העליון. אנחנו מכבדים את בית המשפט העליון. אחרי לחץ שלי, אמרו, טוב, אנחנו נביא את זה לפרקליטות לקבל את הייעוץ שלהם. אמרתי, טוב, אני אלך לפרקליטות. לא, אתה לא הולך. הולך יושב ראש הוועדה, זה היה יהודה מרק, זיכרונו לברכה, איש נחמד וחביב, אבל רך כשלג.
כן.
יחד עם היועצת המשפטית.
כן.
הם הלכו לשם, חזרו בחזרה אחרי כמה ימים, ישבו אותי לזה פרקליטה צעירה, שאמרה להם, אם יגישו בגץ, אנחנו לא נגן עליכם.
אני לא מבין איך יש להם זכות לעשות את זה. זה הדבר שאני באמת...
הם אומרים, זה לא חוקי, אנחנו לא מגנים על משהו לא חוקי.
מה לקשור? זה העבודה שלכם להגן על ה...
לא, אם זה לא חוקי, ככה הם טוענים. לא, אם זה לא חוקי. ולכן הם לא... חוזרו בחזרה לוועדה הבאה. אמרתי להם, אתם יודעים, זה מוציא אותי מהכלים. מה זאת אומרת? הפרקליטה אמרה. אמרתי, יש לנו מערכת משפט, זה אמרתי אז, יש לנו מערכת משפט של שופטים, מי מתמנה לשופט? שופט מתמנה בן אדם שיש לו 15-20 שנות ניסיון, ותק עורך דין, שהוכיח את עצמו וזה. או יודעים עליו, אחרי שבחנו אותו, בדקו אותו, ההיסטוריה שלו, שהוא מקצוען מבחינה משפטית. יש לנו רקע שאנחנו יודעים שהוא אדם אגון וישר. ואנחנו גם דואגים שהמערכת תהיה כזאת שהוא יהיה באמת בלתי תלוי. נותן לו מזכורת עד גיל 70, אי אפשר להגיד שום דבר, אי אפשר לפטר אותו. יש לנו מערכת מנגנון שלם שבו אנחנו אומרים שיבוא בן אדם שיש לנו את כל הסיבות הטובות להניח שהפסק שלו הוא באמת מה שהחוק אומר. תגידו לי, הפרקליטה הזו, הפרקליטה הזאת, בחורה צעירה שאני מכיר אותה, את יודעת, תבני למה היא למדה משפטים? כי לא קיבלו אותה לכלכלה. כי היא לא כזאת הייתה חכמה בשביל כלכלה שעד היה יותר קשה להתקבל. אז היא התקבלה למשפטים. תגידי, למה שיקול דעת שלה יותר טוב משלי? יותר מזה אמרתי. מי אמר לכם שהבדודה של, הבן דוד שלה הוא לא ההוא מהמכונת כביסה השנייה, שבשבילו היא דואגת? הרי לא אמרנו שום מנגנון שבאמת היא הבחורה ישרה, הגונה, מבינה במשפט, ההוגנת. אנחנו לא יודעים כלום עליה. סתם, היא אומרת, ואנחנו הולכים על זה כמו חליל שלה. איך קראו לה פרקליטה הצעירה הזאת?
נו.
נאור. רזיאל נאור. היא נהייתה יום אחד נשיאת בית המשפט העליון.
כן.
והיא זו שפתחה לי את העיניים בזמנו. אמרתי, זה לא נורמלי. הלכתי אז,
רגע, תשמע, מה קרה בסוף?
קרה בסוף שפסלנו את ההצעה הזאת. ורוצינו מיליונים, הרבה יותר, בגלל הדבר הזה. אני אז התגלה לי מה זה מערכת הפרקליטות. היא שלטון החוק. היא קובעת, מה החוק? אמרתי, תנו לי הזדמנות לבוא לבית המשפט העליון, את לא רוצה לייצג אותי, אני אצג את עצמי בלעדייך. אני אגיד להם כך וכך, ובית המשפט העליון יגיד לי מה החוק. אני סומך על בית המשפט העליון, כי יש לי מסננות שאמרו לי שבאמת הוא אומר לפי החוק. אבל מה פתאום את קובעת לי מה החוק? זה מה אני אמרתי אז, לא עזר לי. הלכתי לרב עובדיה יוסף, הלכתי לחברי כנסת, היה אז, אמרתי להם, חבר'ה, תלכו ותיקחו את משרד המשפטים. משרד המשפטים זה המשרד הכי בלתי נחשב, תדע, כמו שנותנים היום להיות שר חקלאות. אתה תהיה שר החקלאות, בסדר? אתה תהיה שר התפוצות. כן. שר המשפטים, מה זה שר המשפטים? מה זה כלום? כן. אין שם תקציבים, אין שם חברות ממשלתיות, אין שם ג'ובים. מה זה שר המשפטים? זה שטויות, זה כל מיני יקים כאלה. פנחס רוזן, תשים אותו שם והוא יעשה כל מיני, יכתוב כל מיני חוקים, זה שטויות. זה לא עניין אף אחד. הלכתי אז לכל גדולי האומה, אני אומר לך. אז היה ריב של דרעי, שהיה מנכ"ל משרד המשפטים, היה בחור צעיר, והוא היה, מעליו היה שר הפנים, היה פרץ, שרף פרץ קראו לו.
כן.
ובינתיים אני גם נהייתי חשב משרד המשפטים, אתה מבין? אז אני דיברתי, אני זוכר, עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אמרתי, תגיד לי, איך יכול להיות דבר כזה? אומר לי, זהו, ככה זה עובד. והוא הסכים איתי. בקיצור, הלכתי אז,
אבל הלכתי לרעי. הוא לא עשה כלום.
לא, זה המערכת, ככה המערכת עובדת. אז הלכתי לרב עובדיה יוסף, אמרתי לרב עובדיה יוסף, אמרתי לו, תקשיב לי. אז לא, אתה יודע, אי אפשר להתקבל לרב עובדיה יוסף. באתי לשם, הוא היה גר אז בתלביה. דפקתי בדלת, אשתו פותחת. כן, זה מי אתה? אמרתי, אני חשב משרד המשפטים, נמצאתי לו עם הרב. שמע חשב משרד המשפטים, נתן לי להיכנס. ישבתי, נתתי לו סקירה של כל הדבר הזה. אמרתי לו, תקשיב לי. אני יודע שאתם בשס, וגם באגודה, וגם בכל העולם הדתי חרדי, אתם נלחמים כל הזמן לקבל משרדים שיש להם תקציבים לחינוך, לדת, לרבנות, דברים כאלה. אני אומר לכם, תיקחו את משרד המשפטים, כי הם השליטים האמיתיים של המדינה. אמרו לי, מה אתה מדבר? אמרתי להם, תקשיב לי. נתתי לו כמה תיאורים, אמרתי לו, ויותר גרוע מזה, אמרתי לו, תשמע, תשוב רגע, כל מערכת המשפט תלויה על משרד המשפטים. אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, תראה, מי הולך היום להיות שופט? מי הולך להיות היום שופט?
עורך דין.
נכון, אבל תחשב רגע, עורך דין מוצלח, שיש לו משרד.
מרוויח הרבה כסף, כן.
מרוויח הרבה כסף, הוא בן 51, מה, הוא ילך להיות שופט? שיקבל משכורת ממשלתית, אפילו טובה? כן, לא אומר שלא. אבל למי זה באמת מפתה להגיע לשם? לאנשי הפרקליטות. אלה שבפרקליטות, עובדים בפרקליטות, עובדים שנים בפרקליטות, מופיעים בבית משפט, הם רוצים לעלות דרגה, זה משכורת יותר גבוהה מה שיש להם בתור פרקליטים, זה פרקליטה מצוינת, זה קביעות, וללכת לשוק הפרטי, אתה יודע, הם לא בנויים לזה, הם בני 50, בני 45, בני 55, 60, הם לא בנויים לזה, הם רוצים להיות שופטים. עכשיו, מי בעצם זה אנשי הפרקליטות? מי הולך לעבוד בפרקליטות?
אלה שמלכתחילה אין להם כוח.
מה שמתחיל לעבוד בפרקליטות זה נשים. למה נשים? כי זה משכורת נמוכה ביותר. עובד מדינה ברמה נמוכה ועובדים קשה עשרות שעות. אבל מה? האלטרנטיבה זה ללכת לשוק הפרטי ולעבוד שם ביום ובלילה ו-24 שעות. אז מה עושים? מי הולך לשם? המפרנס השני במשפחה. המפרנס הראשון עושה את העבודה, והאישה שרוצה חופשות, ורוצה זה, ורוצה ללכת שלוש הביתה, וזה, היא הולכת לעבוד לפרקליטות במשכורת נמוכה.
כן.
ומה קורה? הילדים גדלים, היא מתקדמת, ואז היא נהיית פרקליטה, ופרקליטה בכירה, וסגנית פרקליט המדינה, ואתה תראה, אמרתי לו, שבבוא היום, מקצוע המשפטים יהיה מקצוע נשי. ואמרתי לו, אבא שלי תמיד אומר, זה אסון. כי פרקליטה או פרקליט זה נגד הטבע הבסיסי הנשי. האישה היא רכה. באופן בסיסי, לא כולם, אבל האישה היא רכה בטבעה. העורך דין זה, הוא אדם לוחם. הוא לוחם לצד השני, הוא לוחם מול הקליינט שלו ששלם לו את הכסף, הוא לוחם כדי להוכיח שהחוק הוא לא כזה אלא הוא אחרת, הוא לוחם, הוא קרבי. עכשיו מה קורה לאישה כזאת? היא רוצה להוכיח את עצמה, אז היא נהיית יותר גרועה מה שהיא באמת.
כן.
היא נהיית קלפטה, ותדע לך הפרקליטות הן קלפטה אחת אחת שנייה, הן קלפטות, הן בני אדם קלפטה. אני אומר לך, מיש... אתה לא מאמין, הם קלפטות שאין כמוהם, הם הרבה יותר גרועים מהגברים.
אתה אומר גם ברמה האנושית.
ברמה הבסיסית, הפסיכולוגית הבסיסית, הם ככה, והם נהיים עוד יותר גרועים. ואמרתי לו, זה יהיה מקצוע נשי, שזה יהפך להיות שהשופטים יהיו נשים, השופטות יהיו נשים, כי זה יהיה המאגר המרכזי של הספקה של השופטים, ואז יהיה גם גלגל שלג, כדור שלג כזה. אמרתי לו, תראה, היום רוב המורים הם מורות ביסודי.
נכון.
כי זה נוח, כי זה יש חופשות, זה 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 זה. ויש עוד משהו, גם מישהו שבטבעו רוצה להיות מורה, אתה אומר, מה, אני אלך לעבוד, אני אעבוד בחדר מורים עם 70 מורות ואני מורה לחיד? אז גם אלה שרוצים ומסוגלים ומתאימים לא רוצים ללכת לזה.
כן, נכון.
זה יקרה גם למקצוע שפיטה. מה, אני אשב עם כל הקאצ'קס האלה?
כן, זה נכון.
זה אסון, אמרתי לו. אתה פותח לי את העיניים, הוא אומר לי. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני אדבר עם אריה. כך הוא אמר לי אז. אבל אריה שלו היה כבר בצרות, אז לא יצא מזה כלום. הלכתי לשר פרץ, שאריה דרי העיף אותו. עשו אותו שר בלי תיק, הוא היה שר פנים, עשו שר בלי תיק. באתי אליו, אמרתי לו, תקשיב לי, הרב פרץ, אתה אדם משכיל מאוד. אתה אדם, איש משפט עברי. אין ספק, הוא באמת אדם מאוד מאוד נבון היה. תראה, במשרד המשפטים, השר והמנכ״ל זה משרד היחיד, בדרך כלל האינסטנציה הכי גבוהה במשרד זה המנכ״ל.
כן.
הוא הגורם, הוא קובע שהמדיניות הכלכלית תהיה כזו, מדיניות התחבורה תהיה כזו. הוא האינסטנציה הגבוהה.
כן.
אבל במשרד המשפטים זה לא כך. מי שקובע את הדברים זה היועץ המשפטי לממשלה. ופרקליט המדינה כפוף ליועץ המשפטי לממשלה. ובמשרדי הממשלה כולם באים, זה לא הולכים למנכ״ל משרד המשפטים מה תהיה המדיניות המשפטית או מה תהיה החקיקה. זה היועץ המשפטי לממשלה. המנכ״ל הוא רק איש מנהלי, והכוח שלו הוא מנהלי. את מי למנות, את מי לא למנות, דברים כאלה. תקציבים, בניינים, דברים כאלה. אני אומר לך, תלך, תהיה שר המשפטים, תגיד, אתה רוצה להיות שר המשפטים. כי יש לזה שם המון כוח. אז הוא אומר לי, מי שלח אותך? הוא פחד שאני עושה את זה פוליטי. אמרתי, אף אחד לא, אני אומר לך את מה שאני מספר לך. דיברתי עם היה יושב ראש ועדת הכספים, קראו לו פלדמן, מאגודה.
איך קראו לו?
פלדמן.
אוקיי.
פלדמן הזה, שאלו אותו, אבל אתה, הוא היה חסיד גור, אני חושב. קראו לו, אבל אתה...
לא.